שלום לכולן וברוכות הבאות ליוצאות מן הכלל, הפודקאסט לחולמות ומגשימות. היום אני עם אלה עיני גז ומאיה בן צעדון. אני יועצות ארגוניות שותפות, עוסקות בפיתוח מנהלים ומנהלות והובלת תהליכי שינוי בארגונים. אלה כבר הייתה פה בפרק ונפגשנו שוב היום כדי לדבר על משוב. היי אלה, היי מאיה, מה שלומכן?
היי אלן.
היי עדי, איזה מרגש להיות כאן
ממש.
שוב.
ממש.
לא חשבתי שאני אתרגש קצת יותר מפעם קודמת, ממש.
אז נפגשנו כדי לדבר על משוב, שכשאני שומעת את המילה משוב, זה לוקח אותי, לא משנה, כמה שנים אחורה, לימי הצבא, לפגישה החצי שנתית עם קצין שהעביר לי חבד, ואני חושבת שלכן אולי יש ראייה קצת יותר רחבה על המונח הזה, נכון? מאשר הפגישה הספציפית הזו.
כן, למרות שזה מעניין שזה לקח אותך לשם, אולי אחר כך...
חיל האוויר, את יודעת.
נדבר, כן? וואלה, אז מתחבר מאוד. המילה משוב באמת היא טווח גדול מאוד של דברים. בתוך ארגון זה טווח שמתחיל מהתהליך הפורמלי של הערכת ביצועים עובדים, ומסתיים בשיחות מסדרון, מנהלות מנהלים אוהבים לקרוא לזה, שגם שם מתקיימים הרבה מאוד משובים. זה חשוב מאוד אבל שאנחנו נבין שזה טווח מאוד מאוד גדול של דברים, כי זה מאוד משפיע על הפרשנות שאנחנו נדבר עליה בהמשך.
אז אני רוצה לשאול, אם אנחנו מדברות על משוב בהגדרה המסורתית שלו, נקרא לזה, אז אנחנו מדברות על שיחת משוב בכל זאת, או שאתן רואות את זה שונה לגמרי?
אני אגיד על זה רגע משהו. יש משוב כאמצעי. זאת אומרת, זה האמצעי דרכו. אני נותנת לך איזשהו פידבק שהמטרה שלו, ותכף אולי נעבור גם לזה, אבל להניע לאיזושהי התפתחות, לאיזושהי שינוי. בין ההבנה שזה האמצעי, זה נהיה פתאום המטרה, זאת אומרת, נהיה בלבול, האם זה המטרה, האם זה האמצעי, האם זה העוקף למטרה ולאמצעי, ושוב, כמו שאמרנו, יש תופעות שונות בתוך הארגון, ואז זה מקבל תצורות שונות, ואולי גם, כשאנחנו פותחות אולי סדנת משוב לפעמים, או בחלק מהשיח, את שמה, זה כאילו מילה נורא שגורה, ואז את מבינה, אוקיי, מה זה משוב? ויש כל מיני התייחסויות ותשובות כאלו שמביאות בעצם איזושהי פרשנות מאוד מגוונת לדבר הזה.
וזה מביא לבלבול בעיניי מאוד גדול למנהלים ומנהלות. אם פעם, אני לא יודעת אפילו אם השתמשו במילה משוב לפני 30 שנה, לא הייתי אז יועצת ארגונית, אבל אני כן יכולה להגיד שלפני 15 שנה כשנכנסנו לתחום, ערכת ביצועים, זה היה יותר המושג השגור.
שזה שונה בעצם ממה שמאיה אמרה, ערכת ביצועים אל מול להניע.
בדיוק, כי יש שם באמת משהו טכנוקרטי. כן. יש ביצועים, אני אמורה לגרום לעדי להיות 7 ולא 5, בסדר? אני מדברת כרגע רק על הפרספקטיבה שלנו, בסדר? ובאמת המושג התפתח מאוד, הראייה התפתחה מאוד, והתחילו להכניס את המקום הזה של מוטיבציה והבנה פסיכולוגית יותר עמוקה של מה זה עושה לעובד, וזה מעניין מאוד שההתפתחות הזאת הביאה גם לאיזשהו בלבול. כי היום כשאנחנו שואלות מנהלות ומנהלים, מה זה שיחת משוב, מה המטרה שלה? אומרים לנו, קרבה, דיאלוג, היכרות, תחושת נינוחות, שהוא ירגיש עצמאי, בטוח בעצמו, דימוי עצמי. עכשיו, דברים שבאמת באמת הם חשובים מאוד בעולם העבודה. האם זאת המטרה הספציפית של שיחת המשוב? לא.
שאלה.
זה אמצעי.
אוקיי.
זה אמצעי להגיע למטרה הספציפית של שיחת המשוב, והאמצעים האלה הם קריטיים. יש מטרה ספציפית לשיחת המשוב.
שהיא?
שינוי התנהגותי.
אוקיי.
ההתנהגות צריכה להיות אחרת, אם אני אתן משובים טובים, בדרך כלל זה לא שיחה אחת.
בדיוק, לא אירוע חד פעמי. בכלל, זה מתחבר לחניכה שתהיה שם איזושהי תהליכיות, אבל בואי נאמר, לא ניקח את זה לאקסטרים של זה, בקיצוניות, כאילו, או בקיצוניות החיובית, שמנהל עושה איזה לא פעם בשבוע, אבל שיש שם איזשהו רצף, או כמה אירועים כאלו שיאפשרו תהליך של למידה והתפתחות. כמובן, בהנחה שזה נעשה, כל אחד מהם בצורה אפקטיבית, כזו שמניעה לשינוי.
אז בעצם יש איזה טיימליין הגיוני בעינייך לשיחת משוב?
קודם כל, הטיימליין הוא שיהיה טיימליין. ואני חושבת, אם ניקח את שיחת הערכת עובדים כרגע, כי זה אירוע נורא עכשווי, בואי נאמר לקראת סוף השנה, אז אם יש לנו את זה כאיזשהו מאורע, בעיניי מנהל שבמהלך שנת העבודה, מייצר כמה מופעים כאלו, ואז אני אומרת, תבחר, אחת לרבעון. יהיה מנהל שאחת לחודשיים ירצה, אבל נגיד בממוצע עם אחת לרבעון, אני עושה שיחה שהיא לא מלאה כזו, אני עושה שיחה שיש בה פידבק, קודם כל יש שם שיחה, יש שם מתן פידבק, והשאיפה היא לסמן את מה הדבר שהעובד יתפתח בו ואיך, אני חושבת שאחרי רצף 2-3 כאלו, נגיע לשיחת הערכה, היא תהיה אחרת, והשימוש במשוב גם בה יהיה אחר.
זה מהמם בכלל שהכנסת את המושג טיימליין, כי אני חושבת שזה חלק מהבלבול, יש שיחה. צריך להתכונן לשיחה.
נכון, לשיחה אחת ספציפית.
בדיוק, כמה מאיתנו מתפתחות בעקבות אירוע אחד יחיד. אני לא חושבת שיש הרבה נשים או אנשים שמתפתחים בעקבות אירוע אחד ויחיד. מנהלת שמבינה את זה, מסתכלת על שיחת הערכה הפורמלית, וזה בהקשר להבחנה בין משהו שקורה ביום יום יזום על ידי, ומשהו שקורה בארגון, היא מתכוננת לשיחה הפורמלית של הטופס, כשלאורך השנה היא עשתה שיחות משוב יזומות על ידה, בלי תפסים, בלי כל הכובד הארגוני הזה, והשיחת הערכה עצמה נראית אחרת לגמרי, כשהיא מסתכלת על זה כהתפתחות, כמשהו מתמשך.
עכשיו נשמיע רגע את שני הקולות, שבאמת ציינה אלה קודם, את ההתפתחות שהייתה 10 שנים אחורה, שנות ה-80, תהליכי הערכת עובדים, זאת אומרת אנחנו במקום אחר באופן שהם מבוססים היום בארגון. הצד השני של זה, איזה יופי זה מבוסס, זה קיים, ניקח את החיים הארגוניים האינטנסיביים, את המשימתיות, את ה... ונהיה מרתון מתן ציונים,
כן,
נגיד,
כאילו,
אוקיי?
למי זמן וגם...
של בוא נעבור ונעשה וי. אבל מצד אחד, אין ספק, אנחנו מוכירות מאוד, וגם בעבודה שלנו עם ארגונים, עם הרבה הערכה לזה שזה יותר מבוסס מאי פעם, עכשיו בואו נטייב, בואו נעשה את זה אפקטיבי, ובאמת שיסע פרי ולא רק יהיה עוד משימה שצריך לקדם.
כן, כאילו את אומרת לא להתייחס לזה כמשבטת ביומן שצריך לסמן עליה וי, אלא בואו נראה איך אנחנו מוציאות את המיטב מהמשבטת הזו.
ממש, 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 בואו תרוויח מזה, או בואו שני הצדדים ירוויחו כן. מזה.
אני חייבת להגיד לך שההתערבויות שלך בשיחה מצוינות, עדי.
אלא איזה משוב.
תגידו, משוב זה מפחיד. זה נראה לי מפחיד גם מהצד של העובד, עובדת, וגם מהצד של המנהלת. אני יכולה לספר, יש לי חברה שנמצאת בעמדה שהיא זו שנותנת משוב, והיא סיפרה לי ערב לפני שהיא הייתה צריכה לתת משוב, שמחר היא יושבת עם מישהי, שברוב הדברים היא מצוינת ממש, אבל יש איזה משפט שהיא צריכה להגיד לה, היא רוצה להגיד לה, כלומר, שזה לא יהיה קל לשמוע.
ואולי גם לא יהיה קל להגיד, יכול להיות שגם לה, אני שומעת את זה כן. ככה בין השורות. את נוגעת בשתי נקודות ממש משמעותיות. אחד, אנחנו באמביוולנטיות עם הדבר הזה. אפילו אם ניקח את זה רגע ליום-יום, בואי נחשוב רגע. כל אחד מאיתנו מצד אחד מאוד רוצה לדעת מה, מה חושבים עליי, מה את חושבת עליי, אוקיי? ובמקביל יש בצד שאומרת, מה אני צריכה עכשיו, ששימו לי איזה מראה, או אם משהו לא נראה, או אם היא חושבת שאני כך או כך, וזה לא לגמרי ישרת את הדימוי הציבורי שאני אוחזת בו ופיתחתי אותו למשך השנים, אז מנגנוני ההגנה שלנו שם הם גם במופע ככה לפעמים מינורי ולפעמים אימים, אוקיי? כדי לשמר את הערכה עצמית, את הדימוי העצמי. ועוד דבר שמתחבר לזה, יש ממש תופעה שנחקרה שקוראים לה פער המשוב.
אוקיי.
זאת אומרת שמצד אחד, זה צורך הישרדותי, אוקיי? הצורך שלנו לקבל משוב החל מ... כן, מה, ישבת על הכיסא, סידרת מיקרופון, זאת אומרת, זה מאשרר לי את האופן שאני קולטת את המציאות. מצד שני, איך זה יכול להיות שזה כזה צורך הישרדותי והוא נמצא בחסר אצל רוב האנשים, ובאמת מצאו אפופו החברה, שיש, גם יש את הסיבות ללמה עובדים נמנעים, לא נעמיק בזה אולי כרגע, אבל יש גם את למה למנהלים, זאת אומרת, הנה, נותנת דוגמה של חברה, שהיא בעמדה, זה שגור, אתה אולי, יש לה עובדת שיש שם הרבה צדדים חזקים, והיא רוצה למשל, והנה יש רגע, לא נוח לי. ומצאו שיש 3 סגנונות של מנהלים שנמנעים ממשוב, ממתן משוב. אחד, מנהל שנמנע מקונפליקטים, או מנהלת, סליחה, בסדר? ואני אגיד על זה גם איזושהי כוכבית קטנה. עם הזמן בעבודה עם ארגונים ומנהלים ומנהלות, באמת, אחת ההתמודדויות לעתים זה שזה מפגיש אותנו עם זה להיות the bad guy קצת. כן. אני עכשיו צריכה להגיד לך משהו, לא ממש משהו, לא כיף לנו בתפקיד לא הזה. כיף. זה פוגש צדדים באישיות שלנו במקומות שונים, כן. חינוך, דפוסים. אז זה אחד, שתיים, מנהלים שהם מיקרו-מנג'מנט, אוקיי? ירדו לפרטים, ואם הם כבר ייתנו איזשהו משוב,
אז זה יהיה על הפסיק של ה...
זה יהיה על הפסיק, והם יהיו מעורבים בעצמם, אוקיי, ולא באמת צריכים לתת משוב.
כן.
ויש את המנהלים, מנהלות, סליחה, עם 0 סבלנות לטעות, שאז זה קצת יבוא, בואי, יכול להיות שיהיה שם משוב, אבל הוא כבר יהיה לא נעים.
חתום כבר.
וזה לא המטרה, או שזה יהיה ככה איזשהו התנגחות בקיר, והיא לא ממש תניב למטרה שאנחנו מדברות עליה כאן.
אני חושבת שהכל בסוף חוזר למקום של השינוי ההתנהגותי. זה משהו שמאיה ואני הבנו, שאם המטרה של השיחה לא מאוד 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 ברורה לשני הצדדים מראש, זה יכול לקחת לכל מיני מקומות פסיכולוגיים שלא יקדמו אותנו בשיחה.
זה, מה שאת אומרת, זה בדיוק מתחבר לי לסיטואציה הזו שדיברתי עליה עם חברה, כי אם אין הגדרה שהמטרה היא שינוי התנהגותי, אז בעצם מה עשינו פה? אני אמרתי לך שאת לא בסדר, את או אמרת לי בסדר וחשבת לעצמך. בסדר, או כאילו התווכחת, והמשכנו הלאה באותו מצב בדיוק.
ממש, ממש, ועוד נקודה, גם לא ברור לי מה המטרה של זה, וגם אם אני לא יוצאת עם איזושהי הנחיה, כלים, אמצעים, מה אני עושה מפה אחרת, אז גם אני יוצאת, אוקיי, אמרת לי שאני לא מספיק, עומדת ביעדים, לא מספיק שירות הלקוחות שלי, אולי לא מספיק מחוזק, או הדינמיקה שלי בצוות, אבל אם אין איזשהו חלק שבא ומנחה,
אז איך את מצפה שלי להשתפר בעצם?
מה אני עושה עם זה?
ובהקשר הזה, משוב חיובי, אם אני אומרת לך שאת נותנת התערבויות טובות במהלך שיחה, ואני אומרת לך, אפילו עכשיו לא נתתי משוב מספיק טוב, כי לא אמרתי לך איזה התערבויות, ומה הם עשו לי? התערבת ככה, וזה גרם לי לפתח את הנושא, אז את גם לא תדעי מה לעשות אחר כך גם בטוב, לא רק, כשדיברנו על החשש, זה בעיקר על משובים שליליים, דברים שצריך לתקן, אבל אנחנו גם לא מעריכים מספיק, ולא משתמשות בעיניי מספיק, במשובים חיוביים, נכון. בדרך הנכונה. משובים חיוביים אנחנו בדרך כלל נותנים, כל הכבוד, משהו מאוד גנרי, מהממת. גדול, כותרות, בדיוק.
בדיוק. אלופה.
ואת בהחלט אלופה.
נסיכות.
וכולכם נסיכים ונסיכות. אבל איך זה בא לידי ביטוי? מה אתה עושה עכשיו, שהוא נסיכי מאוד, ומאוד מאוד עוזר לנו בפרויקט, ואתה יכול לעשות בפעם הבאה, איך שהצגת, וזה שעשית את הפתיחה של הפרזנטציה בצורה כזאת, ואחר כך נתת מקום לשאלות, זה היה מעולה, כי אנשים engaged with you, וסביר להניח שהם יסגרו איתך עסקה. זה כל כך יותר מלמד מאשר להגיד לו, וואי, כל הכבוד, איזה פרזנטציה מצוינת. ומנהלים המון פעמים מתבאסים עליי, אני אומרת להם, ובדרך כלל, אני לא יודעת בעצם אם לגברים, גם נשים, כולנו חוטאים בזה. בדרך כלל הם אומרים לי, אני אומרת להם, אחלה יופי, נתת כל הכבוד, נו. אמרו לי, אבל למה ככה? אני אומרת, נכון, סתם ביאסתי אותך עכשיו, אבל בוא נפרק את זה רגע, את הפרגון.
אלא את נוגעת, את מעלה נקודה, כאילו ככה חשובה נוספת, שמצד, אני רוצה לדבר רגע על הסימון החוזקות והעוצמות. מצד אחד בשנים האחרונות פסיכולוגיה חיובית נהייתה מאוד מאוד טרנדית, וכולם ככה, או לפחות הקיף, בטח גם באיזשהו טרנד שאמר בואו נאמץ את זה. רוצה להגיד, עדיין, גם התרבות היהודית אני רוצה להגיד, גם התרבות הישראלית, אני עושה רגע הכללה מטורפת, אבל חד הורגלנו, לבוא ולתת רשימה ארוכה של מה לא, ועדיין באמת יש איזשהו קושי לבוא ולסמן חוזקות ברמה ספציפית, קונקרטית. בוא נאמר שהתקדמנו שוב אל מול איזה נהדר, כל הכבוד, אבל פתאום נפרוט את זה, למה החוזקה שלי, באופן שאני מבצעת את התפקיד שלי, לתת לזה קונקרטיזציה, זה מאתגר.
אז אני אגיד לך, אני הקלטתי פרק על חוזקות עם אורי ארליך, ואחד מהדברים שעלו שם זה שבעצם אנחנו לא יודעות לפרט רשימה של חוזקות. אז אם אני לא יודעת אפילו לכתוב רשימה כזאת, ברור שאני לא אוכל להגיד לך במה את חזקה.
ממש ככה, כל העניין של אפילו, בוא נעשה הבחנה רגע בין תכונות להתנהגות, אפילו שתהיה לי רשימת תכונות,
נכון,
במה אני לא חזקה, זה בעצמו לא פשוט לי. אז לפרק את מהתכונות, להוציא התנהגויות, ההבחנה הזאת שאני עכשיו עושה, מאזינות שלנו בעצמם יכולות להגיד לעצמן, אוקיי, רגע, תכונות, התנהגויות, כי זה באמת לא כזה פשוט. אני בעצמי עובדת בזה, אני לא יודעת כבר כמה שנים, ואני כל פעם צריכה רגע לחשוב. רגע, אני אומרת לה שהיא קפדנית מאוד. זה מצוין בעיניי, הקפדנות שלה. איך זה בא לידי ביטוי? איך זה בא לידי ביטוי? היא, בתחילת יום עבודה, יושבת, פותחת את כל הקבצים, מתחילה לעבור, מסכמת, ומוציאה, עושה במרקר. בסדר? זה בעיניי קפדנות. התנהגות זה מה היא עושה בפועל. תכונה זה משהו שאני חושבת עליה באופן כללי בעולם, אוקיי? וזו הבחנה שהיא לא פשוטה.
נכון. ואני ארים לנו רגע לאיזשהו מבט, פה הקושי גם לתת ולפרוט לאחרת את החוזקות שלה, חושבת שרובנו לעתים גם מתקשים במבט העצמי הזה.
ברור,
אוקיי?
זה מתחיל מזה.
כשאת שואלת, עובדת, מנהלת, אוקיי, מה עובד טוב? בואי תסמני רגע במה את חזקה, את שומעת כזה, הכל סבבה, ואז אני מביאה את זה גם לנו רגע, זה מתחיל באמת בשריר שלאמן אותו קודם פנימה, או לגמרי. במקביל גם פנימה, וזה עוד, זה כאילו רגע תוספת על הדרך, מוצר קופה על הדרך.
ממש.
אז אני מסכמת את מה שאמרנו עד עכשיו, אני חושבת שאם אנחנו מגדירות את המטרה של המשוב, כשגם המנהלת שמעבירה את המשוב, וגם העובד או עובדת שנמצאים בעצם במשוב, אם המטרה מוגדרת כשינוי התנהגות, בעצם זה מוריד, לא יודעת, 70% מהסטרס. כי לא באתי לשיחה שיגידו לי במה אני לא בסדר, אלא באתי לשיחה שאולי יגידו לי מה לא בסדר, אבל גם ייתנו לי כלים איך להתמודד עם זה הלאה.
אני חושבת, כשאת מתארת את זה ככה, אז אחד זה מוריד סטרס מהצד אולי של המקבל, מקבל את המשוב. אני חושבת שזה שם אחריות על המנהל והמנהלת. אני רוצה להגיד, לא ממקום מכביד, כי אם אנחנו מסתכלים רגע על תפיסה ניהולית ועל מנהיגות, ומה התפקיד של מנהלות ומנהלים, שזה פוד, כאילו פרק בפני עצמו, שבת, בתפיסה שלי ונראה לי שלנו, מבחינתי כדי לעמוד במשימה, המשימה שלי היא לפתח את האנשים. אוקיי? אם אני אפתח את האנשים, אם אני אהיה זה יהיה הפוקוס שלי, אני אגיע למטרות וליעדים המקצועיים, עליהם אני אמונה, לשם אני, האחריות שקיבלתי וכו'. וזה לגשת אחרת לגמרי לתפקיד הניהול בעיניי, כן. ביום יום, mm-hmm. וברמה גם רחבה יותר.
ממש, כי זה גם ממקד אותי כמנהלת מאוד, במה חשוב בניהול, וזה גם מוריד את הסטרס ממני כמנהלת, כי אני אומרת, אוקיי, אני אשנה לה בייבי סטפס.
נכון.
זה הקטע, אני אשנה לה פה. אני אגרום לה להבין שהיא צריכה לפלח את הדוח בצורה אחרת, זה יגרום לה להבין מגמות. אני לא אומרת לה כאלה דברים ענקיים mm-hmm. על מי שהיא, ו... אוקיי, לאט לאט. ואני חושבת שהבייבי סטפס האלה הם מאוד מאוד חשובים בכלל.
נכון, בחיים, כן. כתפיסה ניהולית,
ממש, ובחיים בכלל, וספציפית בשיחות משוב, זה לפרק.
כן. אז עד עכשיו דיברנו על שיחת משוב, אבל יש ארגונים קטנים יותר שאין בהם את הדבר הזה של שיחת משוב. למשל, אני עבדתי בחברה כמה שנים טובות, חברה קטנה שלא הייתה בפונקציה של HR, ולא היו שיחות משוב, ואני ביקשתי משוב, ביקשתי ממש ספציפית, ולא קיבלתי משוב כמה שנים טובות, והאירוע בו כן קיבלתי משוב, זה היה בשיחה שבה בעצם התפטרתי. המשוב היה מעולה, אבל בעצם בכל השנים שעבדתי שם לא קיבלתי משוב.
וואו, איך הבנת את זה אם ביקשת באופן ממש אקטיבי?
כן, ממש בשיחה עם המנהל, כן.
ואיך הבנת את זה שהוא לא נתן לך? מה הבנת שם?
מה זאת אומרת, מה הבנתי?
מאיפה זה בא? למה הוא לא נתן?
אני חושבת שהוא לא הקדיש לזה את החשיבות. כאילו, הוא לא הבין אולי מה החשיבות הראויה. אולי הכל היה בסדר, אז כאילו, אז אין טעם. אני לא יודעת, לא רוצה גם, את יודעת, לפרש אותו.
אבל זה ממש, אני שואלת, בגלל שזה משהו שעולה כל כך הרבה. אני אומרת להם תמיד בסדנאות, למנהלים, שכשאני שואלת עובדים, ועובדות, כמה מהם מקבלים שיחות משוב בערך 70-80, בלי לעשות מחקר על תפסיות ידי, אומרים לי שהם לא מקבלים משובים שוטפים, וכשאני שואלת מנהלות, כמה הם נותנות?
כולה נותנות.
70-80 נגיד, בסדר? כן. בדיוק את אותם אחוזים כן. גבוהים נותנות. ואני חושבת שזה הרבה יושב על המקום הזה, שהם ממשוות משימות, ולא את ההתנהגות שלך. את מגיעה אליי, באמת, אני סתם ממשיכה להידבק לדוח, בסדר? את מגיעה אליי עם דוח, אני אומרת לך, תקשיבי, הדוח צריך להיראות אחרת. הוא צריך ככה וככה וככה. אני כמנהלת בטוחה שנתתי לך עכשיו משהו, מה את לא מבינה? את אומרת, מה זאת אומרת? דיברתי עם המנהלת שלי על העבודה השוטפת. זאת אומרת, זה דוח, אני מוציאה לדוחות.
אז בעצם את מדברת על משוב פורמלי לעומת משוב א-פורמלי. אבל אני רגע אגיד שאני דווקא, שוב, אולי לא עם ניסיון כמו שלך, אבל אני חושבת שבמקרה הזה, ואולי גם בהרבה מקרים אחרים, המנהלים ממשווים בראש שלהם. מבינה מה אני מתכוונת?
זאת אומרת, הם בכלל לא נותנים לזה איזשהו אאוטינג, החוצה לעובד או לעובדת. זה
בינם לבינם. ואז כאילו, אבל אני נתתי משוב, כאילו.
נכון, זה גם זה קורה, וגם אני חושבת, מאיה ואני המון מדברות על המקום הזה של לתת כותרת. אני קוראת לזה לשיים, ותמיד אני אומרת שזה לא שיימינג. לשיים זה ניימינג.
כן, זה ניימינג, זה תכונה שנשים הרבה יותר טובות בה מגברים. שיום.
גם אני חושבת, ממה שאני מכירה.
זה מוכח מחקרית.
זה מוכח. כן, מזל שיש לי דוקטורנטית שמביאה לי מספרים תמיד. ובמקום הזה, כשאת אומרת לבן אדם, לעובד, לעובדת, מאיה, אני יכולה רגע לתת לך משוב על מה שהיה, או על הדוח, או לא משנה, אני באמת נותנת לזה שנייה כותרת, כן. גורמת למאיה להבין שאנחנו עכשיו שנייה בסיטואציה שהיא יכולה להיות חשובה לה, קשורה להתפתחות שלה, והיא אומרת לי כן, לא. זה להבדיל ממשב, מקודם אמרת פורמלי, לא פורמלי. זה לא נחשב פורמלי, כי זה לא של הארגון.
נכון.
הארגון לא הכתיב לי כאן כלום.
אבל כן שם
יזום.
פה כותרת.
אבל בדיוק, אבל אני אומרת, אני מפנה את שתינו מבחינה פסיכולוגית למקום הזה של ההתפתחות האישית של מאיה. אני תמיד ממליצה במקום הזה לבדוק פניות. כשזה תוך כדי עבודה, מאיה צריכה להיות שנייה פנויה לזה, וצריכה להגיד לי סבבה, ואני באמת צריכה לבדוק את זה, ולהגיד לה, אוי, נראה לי שאת עמוסה. את יודעת מה? מתאים לך מחר בבוקר כמה דקות? כזה.
עכשיו, אפרופו זה, יש נטייה, אני גם מריצה ככה בראש, מנהלים, מנהלות, שאומרים, מה, אבל על הדרך אני מדברת איתו, או על הדרך, על הדרך. בנוסף לשיום הזה, זה לא שאנחנו באות אומרות, זה חובה להיכנס לחדר, לשבת, לפנות את החדר פנים מול פנים, זה בהחלט יכול להיות גם על הדרך, ועלה לי אסוציאטיבית קצת, ההבחנה אולי גם בין פידבק למשוב, אוקיי? נכון שעל הדרך אני יכולה לתת לך איזשהו פידבק, אבל אני חוזרת שוב למטרה. אם אני כמנהלת, פעם אחת מחזיקה שה... המהות שלי בניהול זה לפתח את האנשים כדי להגיע למשימה. או כדי להגיע למשימה, אני צריכה לפתח את האנשים. אני תופסת מלכתחילה את המשוב כאמצעי. זה עוד כלי בארגז הכלים שלי. פידבק לא בכך יניע לשינוי התנהגותי. הוא אולי יכול, אבל כשאנחנו נמחזירה שוב למטרה של משוב, ואז על איך, גם הניימינג שאלה הזכירה כעת, גם לוודא את הפניות, ודבר נוסף, מה יש בתוך השיחה הקצרה הזו, גם אם במסדרון, גם אם במטבחון כשאנחנו מכינות קפה, אחרי שבדקתי שאת בפניות, אבל שיש ברגע, עדי, בואי נעצור שנייה, יש לך רגע, בואי נסתכל רגע על איך הסתיימה הפגישה עם הלקוח, ואם עבד טוב, או מה היית רוצה לעשות אחרת, כי ככה בסופו של דבר הוא לא חתם על ההצעה. והעצירה הזו, אוקיי? על לקרוא לך, בואי, שהמנהל מנהל תזמו את זה. שתיים, להביט על מה היה, לעצור, להסתכל, ולנתח בקטנה. זה לא מחייב חדר ישיבות, או אחד על אחד ושולחן פורמלי, אוקיי?
אבל כן. מה זה מחייב?
כן.
ואמרת מעולה מה היה? דיאלוג. זה לא אני באה ואומרת לך.
מונולוג, כן.
בדיוק. זה לא אני אומרת לך, אני בודקת איתך, בואי נבדוק רגע, בואי נתבונן. כשאת אומרת המילה התבוננות, הרעיון הוא ששתינו מסתכלות על הדבר. את אומרת מה את חושבת שהיה שם. לא רק לי יש את כל האמת כאן, והמקום של הדיאלוג הוא קריטי קריטי במשוב, זה לוקח אותנו למקום של הכלים.
אני חושבת שנורא מפחיד לעתים מנהלים ומנהלות, ואני אומרת את זה ממש לא שיפוטי, זה על פני בגדור, מה? אבל זה לוקח זמן. זה לא שיחה של שעה. אפשר, אז אוקיי, אולי עוד 5 דקות, אבל אם אני מראש תופסת שאני רוצה שאלה בסופו של דבר, את הפגישה הבאה תעשה אחרת עם הלקוחה, זה קצת כמו להשקות העציצים, נכון. אני תמיד אומר, אוקיי, בגינה, אז אני אשקה והוא יצמח. כן. אז נכון, כרגע אני מוותרת על עוד 5 דקות האלו מה לעשות עוד דברים אחרים, אבל אני משקה ויש סיכוי שמחר יצא לה עוד גבעול ואלה תניב. פרח.
כן, אחי, אני כולי פרחונית.
את אומרת את זה, ועולה לי דוגמה מאוד מאוד מתגדרית, אני מצטערת. אם אני נניח רוצה שהילדים שלי יפנו מדיח, והם עושים את זה בצורה שהיא לוקחת יותר זמן אולי ממה שאני, או לא מסדרים את המזלגות כמו שאני אוהבת.
לא, אשכרה, הם מפנים מדיח, וזה מה שאת רואה.
כן, אז בעצם אני יכולה עכשיו לבחור לתת משוב, נכון? לעשות את זה ביחד איתם, לדבר איתם, זה ייקח זמן, אבל אז בפעם הבאה הם כנראה יעשו את זה יותר טוב ממה שהם עשו, או שאני יכולה להגיד, טוב, אני כבר אעשה את זה בעצמי, אז כאילו חסכתי זמן עכשיו, אבל בעצם...
ויש את האפשרות השלישית, להגיד, אוקיי, רואה את זה כעת, אין לי סבלנות עכשיו להתעכב על זה, אבל אני יוצרת את האירוע הבא, שיהיה בו כבר חניכה, למידה, קצת, בואו נפנה מחר ביחד, ביחד. איזה כיף.
כן.
איזה כיף, בול.
אוקיי, אז אם אנחנו מדברות על שיחת משוב, שבאמת נקבעה מראש והיא בלוז, ואני רוצה להתכונן אליה.
אז כאן באמת פרקטיקה, אוקיי? קודם כל, המקום הפחות פרקטי, שנייה, זה מה שמאיה אמרה מקודם, זה מה המיינדסט שלי. מה אני רוצה כמנהלת בסוף להשיג מהדבר הזה? האם אני מנטורית? האם אני מפתחת?
זה נשמע לי מאוד פרקטי, רק לא ספציפית לשיחה, אלא קצת לפני.
אני שמחה שאת אומרת את זה, כי אני מרגישה שלפעמים כשאני מדברת עם מנהלות ומנהלים על המיינדסט, הם אומרים כזה, אוקיי, מה אני עושה? אז מיינדסט זה שנייה התבוננות עצמית. אנחנו משתמשות במילה הזאת הרבה. אז להגיע עם מיינדסט כזה ברמה באמת יותר פרקטית, 40-60 זה אחד הכלים שאני הכי אוהבת, בתור דברנית רצינית מאוד. אני הרבה פעמים בודקת כמה הצד השני דיבר בתוך השיחה. בתוך שיחת משוב זה עוד יותר קריטי מאשר בהפרדה מפי א' למשל, שזה פגישה אישית שגם שמה מאוד חשוב שהוא או היא ידברו יותר. אבל ספציפית בשיחת משוב, אם אני זוכרת שהמטרה היא שינוי התנהגותי, שינוי התנהגותי מגיע מתוך אקטיביות. אם בתוך השיחה העובד או העובדת פסיביים ומדברים הרבה פחות ממני, ואני הרבה יותר עסוקה בלהגיד מה אני רואה, והם יותר עסוקים בלהנהן או מדי פעם להשחיל איזה משפט, איפה האקטיביות שאחר כך תלווה אותם בלהגיד, אני הולך לעשות ככה ואני הולך לשנות ככה. לדאוג שבשיחה הם יהיו אקטיביים, ואני באמת צריכה להגיד את זה ממקום שאני הכי מזדהה עם מנהלים מנהלות שדברנים, ושיש עובדים לפעמים שבאמת הם לא דברנים. זה סוג של מופנמות מוחצנות, בסדר?
כן, ממש נשמע כמו שיחה שלי עם הטינג'ר שיש לי בבית, שכאילו 40-60 זה ממש רחוק, זה יותר 99-1, אולי, אם היה יום טוב.
את אומרת להצליח אם יש אחד, זה יופי. הייתה לי שיחה לפני שבועיים עם עובדת שהייתי צריכה לראיין אותה לטובת איזה מיפוי ארגוני שאני עושה. היא הייתה כל כך קצרנית במילים, שתקשיבו, זה עלה לי בדם, ואני חושבת שדיברנו 50-50, בסדר? באמת. ומה עשיתי? באמת, באמת, זה פשוט קרה לי עכשיו. אמרתי עצמי, אלה, את פשוט
שותקת.
סותמת את הפה, לא משנה כמה בא לך. להכניס עוד מילה ועוד הסבר על השאלה ששאלת, את פשוט לא. וישבתי ככה, ואני קולטת שכאילו מתחילות טיפות זהה. זהו, אין, ככה זה בא. שותקת. זה עובד. אנשים בסוף מדברים. גם נשים מדברות, גם גברים מדברים.
אני חושבת על שני דברים בהקשר של זה. אחד, שכשיש חד צדתיות כזו של אני עכשיו פורצת במונולוג ובאוטוסטרדה, סליחה, זה מגדיל את הסיכוי למגננה בצד השני, mm-hmm. באיזושהי כן. חוויה של שיפוטיות, אוקיי? ואז תהיה שם הרבה מגננה ופחות פתיחות mm-hmm. לעתים. והדבר השני זה שבלא להגיד ולהתאמץ לשתוק כרגע, ואני יכולה להזדהות עם זה בעוד מקומות, אוקיי? זה להסכים לשחרר שליטה קצת, בעמוק mm-hmm. של
כן.
זה.
כן.
ולהגיד, אוקיי, לא אומרת את מה שאני רוצה, ולקחת את השיחה, וואי, זה ממש התמודדות, ואני נותנת רגע לראות מה יקרה, מה היא או הוא תגיד, וגם אם הם לא יגידו, אז מה אני עושה עם זה, תחשבו בעמוק של זה, זה ממש התמודדות עם לשחרר שליטה.
ממש, כן.
איך שתינו ממש נכנסים.
וואו. ממש אין פה בכלל בעיות שליטה בחדר.
זהו, נכון? זה מורגש.
אישוז, לא בעיות.
לא, כולנו משוחררות לחלוטין.
אלה רוצה לדבר על ה-Here and Now. דיברת על ה-60-40.
Here and Now זה כלי רב עוצמה. אנחנו לוקחות אותו מעולם ההנחיית קבוצות, ואנחנו מביאות אותו למנהלות, למנהלים, כי Here and Now מדבר על הכאן ועכשיו, איך אנחנו מדברות על הכאן ועכשיו שקורה בחדר. פעם היו עושים סדנאות, עושות מעבירות סדנאות, ומדברות על התנגדויות של עובדים. אני לא אוהבת את המקום הזה, כי הוא נורא מקטלג, וזה בתכלס, גם אם זה נכנס באותה כותרת, זה נראה שונה עם כל עובדת ועובד. העיר עינה הוא מדבר על זה שאת מרגישה שיש איזושהי תקיעות או שהשיחה לא הולכת למקום שאת רוצה. זה
פינג פונג כאילו.
בדיוק, יש כמה מופעים לזה, פינג פונג, מישהו שאומר לך כן כן כן, אבל את מרגישה שהוא רק בדיוק.
ואולי אפילו שתיקה ממקודם שאמרנו, אם אני יושבת כזה הכל סבבה, בסדר, באי נוחות, אז האם את קולטת את זה ומה את עושה עם זה?
ממש. את יודעת מה? גם הפוך. את מתחילה למלא בתור עובדת. את החלל ממלא בהמון המון המון פריטי מידע בחלל רלוונטי, ואני אומרת לעצמי, רגע, לאן אנחנו הולכות? כאילו, אנחנו רצינו לדבר על שינוי התנהגות. יש לזה באמת כל מיני מופעים. אני פחות באמת מרוכזת בכתלוג, אני יותר מרוכזת בתחושת בטן. כמנהל, מנהלת, כאדם, גברת, אנחנו יודעים טוב מאוד, מרגישים טוב מאוד את הסיטואציה. במצב כזה, מה שאנחנו ממליצות לעשות, וזה מאוד קשה, זה ממש מיומנות שצריך לפתח בעיניי לאורך הרבה מאוד שיחות, זה להגיד, אוקיי, משהו כאן לא מתקדם לאן שצריך. האחריות לזה שזה לא מתקדם היא על שנינו. זה מפתח ב-Here and Now, כי להגיד Here and Now, משהו תקוע, את לא מקשיבה לי, זה ממש לא Here and Now, בסדר? זה אמנם כאן ועכשיו, אבל זה כאן ועכשיו הכי תוקע והכי עוד יותר התקע את השיחה. Here and Now שנעשה טוב, זה לשקף את הדינמיקה שקורית, כששנינו שותפים שותפות אליה, ושנינו אמורים לקחת אחריות, אני קודם כל לוקחת אחריות על זה, כי אני שיקפתי. תראי, אנחנו בפינג פונג, אני מרגישה שאני לא מצליחה להעביר לך את מה שאני מנסה, את לא משכנעת אותי גם, אז כנראה גם אני קצת אטומה, אני לא יודעת. שני דברים, או שאנחנו עכשיו מנסות שנייה לשנות פוזיציה, ולהסתכל על זה מזווית אחרת. או שאנחנו שנייה עושות עצירה, ניפגש עוד יומיים, עוד שלושה, כל אחד תיתן לדברים לשקוע. אני חושבת ש-Here and Now כזה שלוקח אחריות משותפת על הדינמיקה, כמעט אין פעם שהוא לא עושה משהו בתוך השיחה. באמת, זה כמו קסם, העניין הוא שקסמים זה לא הארי פוטר. למה? גם הארי פוטר 7 שנים היה צריך ללמוד. זה לוקח, באמת, זה לוקח המון המון זמן להשתמש בזה, אבל אני ממליצה להתחיל כבר בשיחה הקרובה לנסות את זה.
אני עושה את זה בבית עם הילדים, לא ידעתי לתת לזה שם, אבל קורה הרבה פעמים שאני רואה שאני כבר ככה באיזה עצבים, ומי שמולי, הפציינט, התורן, תורנית, אנחנו לא מגיעים לשום מקום, ואני באמת אומרת את זה, אוקיי, אנחנו לא מתקדמות, מתקדמים. בוא נדבר על זה עוד מעט. וואו. ולפעמים הם מתעקשים, ואז אני אומרת, אוקיי, אם, אני אקח דוגמה עם הבת שלי, אם את מתעקשת עכשיו, אז התשובה שלי היא לא. אז תבחרי מה את רוצה, כאילו, או שאת רוצה שעכשיו נסיים את השיחה והתשובה היא לא, או שנדבר על זה עוד מעט, ואז אני לא יודעת מה תהיה התשובה, וזה
מקסים.
כבר עובד ברוב הפעמים.
מקסים.
זה ממש עובד.
אני מאוד אוהבת, ואת עושה לנו גשר תכף לחלק האחרון, שהוא מאוד מעניין אותי עוד רגע, אבל שאת מחברת את הנושא של המשוב גם לחיים האישיים.
כי בעצם אני שומעת אתכן, ואני שומעת את הבית שלי בעצם.
מאוד, ממש. מאוד, מאוד, ותכף נגיד על זה, נקדיש לזה את המקום המכובד של זה. לפני כן אני רוצה, בתוך העקרונות הפרקטיים, יכול להיות שהיינו צריכות להגיד את זה, כי הם כמו הם מתחברים קצת למיינדסט, אבל גם קצת רגע איך לגשת לשיחה הזו, ובסיס טיפה של הרקע הפסיכולוגי שעוזר לנו לגשת קצת אחרת, אולי היינו אומרות את זה קצת קודם, אבל אני אגיד את זה, אחד זה הדדיות, עקרון ההדדיות, סליחה, שמתחבר, משרת אותנו אחר כך לעיר עינה, והשני זה עניין הנראות. ההדדיות, לגשת לשיחה הזו, אלא אמרה קודם, יש פה אחריות משותפת, מראש אני נכנסת אליה שזה אירוע, מופע, אפרופו דו שיח, וזה לא אני רק אחראית ומבצעת ומתכללת ומתפעלת.
ומסבירה. תשיחה,
ומסבירה ונותנת תשובות, כן. וציון בסוף וחותמת על האירוע הזה. לא. יש פה, אני נכנסת מראש לחדר לשיחה הזו, כשיש פה אותך ויש פה אותי, ואני רוצה לגרום לך להרגיש בנוח, ואני רוצה לשמוע אותך, ואני סקרנית. עניין הסקרנות הוא מאוד משמעותי, ויש לי גם מה להביא, אבל אני באה קודם כל עם ההדדיות הזו, ולפנות מקום עבורך, אוקיי? זה אחד. והעיקרון הזה שילווה למשך השיחה. הדבר הנוסף זה עיקרון הנראות, אוקיי? הויזיביליטי הזה שאנחנו נולדים איתו. כולנו, והוא גם מסייע להדדיות אפרופו. נולדים ומלווה אותנו מרגע זה את הצורך שיראו אותנו. העובדת, שאני הולכת לתת לה משהו, והעובד, גם אני אבל עם הצורך בנראות. עכשיו, כמנהל מנהלת בתוך הדי ג'וב, אוקיי, והעומס, וזה, אני חושבת שאני בכלל לא סופרת את זה, אבל אם גם את זה אני מחזיקה, יכול להיות שאני אצר שם משהו בשיחה, שיהיה בו גם עבורי לקבל איזשהו פלשלייט כזה עליי כמנהלת, על העבודה המשותפת, על איך מרגישים בעבודה איתי. אז אני תמיד אומרת, זה לא שאני אשאל אותך, עדי, רוצה לתת לי משוב? לא, אפשר
אז,
גם...
אז באמת, למה לא?
אז אני דווקא אומרת, כן, רק אפשר להגיש את זה אחרת. ולשאול אותך, עדי, איך את מרגישה, איך בעבודה ביחד? אני אשמח לשמוע איך את מרגישה בעבודה איתי. יש משהו שאת צריכה ממני כדי לעבוד טוב יותר? אני חושבת, זה מנגיש את האפשרות לקבל משוב בצורה עגולה יותר, רכה יותר, לא רוצה להגיד אפילו כביש עוקף, אבל נגישה יותר.
כן.
אוקיי? ושני אלו מבטאים, וביחד עם מה שאלה ציינה קודם, יישום להדדיות הזו בעצם, ויוצרים מרחב של שיחה, שיש בו משהו בשני הצדדים.
אז בואו ננסה לחבר את זה באמת לבית, אוקיי? כי מערכות יחסים בעבודה זה אחלה, אבל יש סיטואציות בחיים שאנחנו נותנות משוב, אולי אנחנו לא קוראות לזה בשם, אבל אנחנו עושות את זה. אז יש לכם מחשבות על איך אפשר אולי לעשות את זה בצורה, נקרא לזה, שתוביל אותנו למטרה.
קודם כל אני רוצה לפתוח בהתנצלות בפני זוגתי, אבא, שאומרת לי כאחת ליומיים, בחיית בלי משובים היום. טוב,
אבל גם גיל עכשיו יושב לי על הכתף, וכאילו ביחד עם אבא פותח קבוצת תמיכה.
אז יכול להיות שצריך לחבר ביניהם, כי, אז את יודעת מה עדי? אני חושבת שאנחנו ממשבים באמת, בלי הפסקה, גם אם אנחנו טיפוסים נגיד שפחות מדברים או...
במבט, כאלה, אפשר למשב ממבט, בדיוק, כאילו, בתזוזה לא של הגבה, כאילו, ממש. ואת מבינה כבר מה...
נכון, כי אני חושבת שאנחנו לא יכולים שלא לשפוט את העולם סביבנו, ולא שלא תהיה לנו איזושהי דעה על מה מישהו עושה ושקשור אלינו, בסדר? זה קצת המקום ההישרדותי הזה שדיברנו עליו מקודם, רק מהצד השני. אנחנו גם צריכים לקבל, ואנחנו גם... ממש איזה מין דחף לתת, גם אם הוא לא מילולי.
את יודעת, לבן הזוג שלי יש איזה מנהג הזה שהוא פותח את המקרר, והוא אומר לי, יש בשר במקרר. עכשיו, כאילו על פניו, observation,
כן.
כאילו.
עובדה. עובדה. נכון, הוא ציין עובדה.
אבל אני לוקחת את זה כ...
ביקורת.
ביקורת, כמובן. אז בעצם יש פה משוב. אני לא הצלחתי לרדת לסוף דעתו, לשם מה ציינת עכשיו שיש פה בשר או תותים או whatever.
איזה מדהים.
אבל זה כאילו משוב, שאולי כן הייתה כוונה או לא הייתה כוונה, אבל...
אז אני שומעת באופן שאת ככה, את מביאה את זה כעת לחיבור. פעם אחת זה באמת איך משלבים את זה יותר... ידידותי, יותר מזמין, יותר לקבלה, איך גם בחיים האישיים זה הופך להיות משהו שהוא לא רק מתחבר גם אסוציאטיבית וגם בחוויה לביקורתיות, שלא לומר שיפוטיות, ואז מעגל ההסלמה הוא מהיר. ופה נכנס אני חושבת אחד, מה שדיברנו קצת קודם, כמו כשדיברנו על משהו פורמלי ולא פורמלי, ועדיין בלא פורמלי, איך לתת לזה שם, אז אני לא אגיד לך, טוב, בואי רגע, אני אתן לך משוב על איך נראה המקרר, בסדר? לא זה, אבל אני חושבת הטיימינג פה, והפניות, והמה ואיך. זאת אומרת, המילים שבסוף אני אבחר להגיד את זה, הפניות והטיימינג בעיניי הם קריטיות עוד יותר בחיי היום-יום, שכל כך חמוסים בכל מיני אפור וטכנוקרטיה ועניינים. זה אחד, אני קופצת דווקא לעוד היבט בהקשר של משוב, או הצד הנוסף שאני חשבתי עליו, זה בתוך מערכות יחסים תמיד יהיה את מי שיותר נותן את המשוב, אפרופו... הקדימון של אלה, ומי שפחות, ואני חושבת שאם אנחנו מסתכלים שוב, אם דיברנו קודם על הערך של מהו משוב, ועל הערך שלו בחיים המקצועיים, אז אני רוצה לקחת את זה לחיי היומיום ולהבין, אם אני תופסת מקום, משוב, סליחה, שהוא יכול, המטרה שלו להניע להתפתחות, לשינוי, אוקיי? מחזיקה את זה ככה בראש, אחד אני יכול להיות תעביר את המשוב בצורה פחות ביקורתית, לצד השני, אוקיי, או בכלל, בוא נאמר, אני אלמד את הילד שלי יותר, אני אביא את זה אולי גם לחיים הזוגיים, במובן שאם שנינו מסתובבים עם חוויית נראות, אני חושבת כשהאחד נותן לשני משוב, יש בזה ביטוי של אמפתיה, יש בזה ביטוי של לראות את האחר ואת האחרת, והמחויבות לזה היא משותפת, והדבר השני שיכול לסייע לזה, זה ההבנה שזה טריגר להתפתחות. אם אנחנו נמנעים ממשוב, אם אנחנו מביאים אותו במידי ביקורתיות, זה לא משרת ההתפתחות של הקשר ושלנו ושל כל אחד מאיתנו, אז לא יודעת אם לקחתי את זה רגע רחב יותר, אבל...
את אומרת טריגר להתפתחות, ואני שומעת טריגר לריב, אבל כאילו...
התפתחות, יורא, לקחת להרבה מקומות. אם אני...
חשבתי שהחילוך זה תהיה מזדהה עם האפשרות להתפתחות, אבל...
לא, אני ממש מזהה האפשרות להתפתחות, השאלה איך נותנים את המשום, שזה בדיוק.
לגמרי.
אז במקום הזה אני חושבת, מאיה, שאת לקחת אותי למקום של הפרדה. מה הכוונה בהפרדה? כשאני מדברת על הבשר במקרר, אני לא... כאן, כדוב, אני לא מכוון לשינוי התנהגותי של עדי. אני רוצה לדעת אם נאכל ביחד בערב, ואם אני יוצאת משם, כי אני רוצה שנאכל ביחד, ושיהיה לנו נעים ביחד בערב, או שסתם יהיה לי טעים, דוב, בסדר? זה גם בסדר, זה גם התפתחות. אז אני אומרת, יש בשר, הוא כבר מופשר, מה קורה בערב? אני אחינה תכיני.
אני אחינה תכיני.
סליחה. צחוק כזה טבעי, מתגלגל, נעים. אז אני חושבת שזה היה מקסים אם מישהו ייקח, נגיד, את מה שאני אומרת עכשיו ויישם אותו בבית. דוב.
מקשיב, אגב.
אבל אין לי ספק. אבל אני כן חושבת שזה באמת מתקבל אחרת לגמרי, ואם אני עוד פעם במטרות, אז גם בארגון, גם במערכות יחסים אחרות, מה אני רוצה בסוף שיקרה, נראה לי מאוד 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 חשוב שיהיה לי מול העיניים, גם אם אני לא מנהלת, וגם אם אני עכשיו כרגע מדברת על הזוגיות שלי.
זה ממש מדהים מה שאתן אומרות, כי יש את העניין הזה של העברת כישורים, אני לא בטוחה אם כך קוראים לזה, אבל כאילו סקיל שבעבודה אני יודעת לעשות אותו נהדר, ואז אני מגיעה הביתה ופתאום אני לא יודעת איך לעשות אותו, אז אני חושבת עכשיו על זה שעם הילדים אני יודעת לעשות את זה, אם יש איזה עניין, אז אני חושבת, אוקיי, מה האנד פוינט שלי, לאן אני רוצה להגיע, ואז אני אומרת את זה בצורה שאני רוצה להגיד, אבל עם בן הזוג זה לא תמיד ככה.
אבל אני חושבת שזו שאיפה, ואני הרבה שנים הסתובבתי, גם כנערה, ואחר כך מתבגר, זה העסיק אותי נורא, אני אומרת, איך יכול להיות שבחוץ זה, יש מופע כזה וכזה, ובבית זה חסר. עכשיו, אפשר לתת לזה הרבה הסברים, ובבית ובקשרים הקרובים יותר, אנחנו מרגישים כזו תחושת ביטחון, שנרשה לעצמנו. אבל השאיפה בעיניי, ומה זה התפתחות האדם, וסליחה רגע זה, זה משהו כזה הוליסטי, שכמה שיותר, אני משהו משותף אחד באזורים השונים של חיי, ומביאה לידי ביטוי את הכישורים שלי, או את התכונות ואת המאפיינים שלי.
לגמרי. אוקיי, אנחנו לקראת סיום. אני רוצה לשאול אם יש משהו שלא שאלתי והייתן רוצות לדבר עליו.
אני מרגישה שהמילה הפרדה, לא הבאתי אותה טוב מקודם. כי אז בסוף סיימנו בהוליסטיות כשאני דיברתי על הפרדה. אז אני רוצה לחדד שמה. הפרדה זה מהמקום שבו, אם אני... נותנת לך משוב, אני מסתכלת עלייך, ואני רוצה שאת תתפתחי. אני מנסה לקחת את עצמי מחוץ לסיטואציה, ובזוגיות זה הדבר הכי הכי קשה שיש, כי אנחנו כל הזמן מחוברים ומתחברים, ואני קשורה אלייך ואת קשורה אליי, במיוחד בזוגות נשים אגב. ובמקום הזה אני חושבת שזה קריטי להגיד, אם יש לי משהו להגיד לך, קודם כל אני מסתכלת, אם זה רלוונטי אלייך בעולם, אם אני עושה את זה טוב, אז אני מסתכלת ככה, ואז אני בודקת איך זה גם משפיע עליי, אם את תהיי כזו או כזו. וההפרדה הזאת בעיניי היא קריטית, היא פשוט להוציא את עצמי מהסיטואציה. הבן אדם הוא זה שחשוב לי כרגע, ולא אני בתוך הסיטואציה. וכשאני מעורבבת, אז המשוב פשוט נראה באמת
הרבה פחות טוב. הוא נראה כמו, אני מרגישה שאת.
כן.
בדיוק, בדיוק. אז, בול. אז זה ההפרדה המתבקשת.
אז אולי זה מתחבר למה אפשר לעשות כזה מחר בבוקר, וחשבתי על... אחד, זה לקחת אחריות ולבחור בלהשמיע, זאת אומרת, בלהיות נוכחת, זה יכול להיות אני כמנהלת בקשרים עם העובדים שלי, וזה יכול להיות אני בתוך הזוגיות שלי, וזה אני בקשר עם הילדים שלי, וכן, להשמיע את הכל, אני גם אקח אחריות על איך אני עושה את זה. אבל אם אני נוכחת ומזהה תוך כדי את מה מעכב אותנו, או מה משפיע על הדינמיקה, ואני רוצה, מבינה שאנחנו יכולים אחרת, או אני יכולה להניע אותך, או אם אני אביא את המשוב, זה יקדם אותנו לאיזשהו שינוי, אז זה לקחת על זה אחריות ולהשמיע את הכל. אני חושבת שזה, יש על זה, את יודעת, אחד לנשים, שלא טוב, אבל גם לגברים, אני רוצה להגיד הרבה פעמים, שיקולים מודעים ולא מודעים, למה בסוף אני לא משמיע את הכל. אז
אני אגיד תודה, אני חושבת שיצאתי עם הבנה הרבה יותר מלאה של המונח הזה משוב, ובאמת איך אפשר להשתמש בו גם בעבודה וגם בבית, והיה תענוג.
תודה רבה שהזמנת אותנו,
והיה נהדר. תודה רבה, עדי. ממש נהננו.
תודה.